Ça me donne rien.
Ok.
שלום לכם. אתה הקצת השבת, את השוק של החיים שלך. נכון?
כן, הרי כן.
אבל הוא אומר שאפשר. אני באמת, ה-MP3 הזה נוער בי מחשבות. הוא אומר שאפשר, אין פה כלום.
לא כלום. זה כמו מה שאני, אתה יכול...
יש רק מעגל...
הבאתי שם השם במחשב.
למחוק שם השם.
כן,
זה לא דבר. השוואה היא לא שמועל, זה לא הולך ככה. אבל מה, יש שם זרם חשמלי, שם מעגל חשמלי שזז? כן?
לא, זה לא...
להזיז מעגל חשמלי?
לא, זה בתחיות.
בתחיות. זה סוללה?
סוללה.
לכאורה זה מותר. אנחנו דנים, זאת אומרת, אומרים, השיעורים הם זאת להיות בארץ, אז הוא עושה להקליל אותם, ואין פי שלוש בשבת. לכאורה זה מותר. לפי מה שאומרים, אני...
למה? אבל המיקרופון, זה הכל הוא...
אבל הכל מופעל.
כן, אם לא מדברים... שבת הוא נדלק בדיוק בזה בשבת.
כן. הכל, הכל, זה, אני מבין שזה... זה בדיוק כמו, תגיד אם זה נכון, כמו לקחת טרנזיסטור שפועל ולהעלות אותו ווליום? זה אותו אפקט? יש לו מהנדס חשמל?
זה פחות. הזיכרון זה רק
יותר.
הזיכרון זה רק יותר.
למה זה יותר?
אין חשמל, פתאום זה יופעל.
לא, לא, אז הם הזיעו את זה על שעון. שעון שבת, זה היה MP3.
לשמוע משהו שמוקלט?
לא, השיעור של שבת, להקליט אותו.
כן, אבל אני אומר, איזה שינוי ווליום יש של
ההקלטה? לא, אני שואל אם זה אותו אפקט, שבסך הכל מה שאתה עושה, אתה מזיז אלקטרונים.
כן.
זה מה שאתה עושה, להזיז אלקטרונים.
כן.
נו,
זה...
אני חדש,
הווליום,
אני מגביר
או מקטין.
ו-MP3 זה לא ככה?
השעון שבת ידליק אותו.
בסדר, ואז אנחנו עושים...
ברגע שמישהו מדבר,
אתה מגביר.
כן, אבל זה גם
כבר
הבנו לגבי המצלמות בכותל.
כן, נכון.
אבל...
לא, זה לא אותו דבר המצלמות בכותל, כי זה שמישהו עובר, זה לא המצלמות.
כן, אבל זה משנה את רמת ה... זה משנה. משנה את
הבטח החשמלי. רגע, אבל אני אומר אותו דבר, לקחת טרנזיסטור ולהגביע לו את הווליום, זה מותר.
הרב רוזל, שעידו בשיעור בשבת,
כאילו
על שבת, והוא אמר שלגבי המצלמות ביטחון, המשטרה לא עומדת בזה, אבל כדי לצאת ידי חובת כל הדעות, הסיכום היה שלא שומרים את זה, כי עם השמירה של זה יש בעיה של... השינוי ווליום אין בעיה,
כן,
כמו גם מכשיר שמירה.
כן, שמור, בסדר, שמור זה בעיה. רגע, ב-MP3 אתה צריך לעשות שמור?
לא צריך, הוא שומר.
שומר לבד.
יש שיטות שאומרות שהשמירת המידע היא בעיה.
זה בונה, רב שתום זמן, זה בונה.
ולכן אז סיכמו לו שהמשטרה צריכה את ההקלטות של
הרי. אנחנו בכל זאת כנראה לא נשים MP3 פה.
כן, נכון.
בוא נגיד ככה, לא נעשה את זה ראשוני. כשיעשה את זה העובדיה, כן, כל התורה של העובדיה, תורת השבת שלו, יכולה להינשא. בשבת הרבנים והדמורים אומרים את כל הדברי התורה הכי מסגבים. הם לא נשמרים, אתה לא יכול לחזור אליהם בכל.
זה דברים שאנחנו רואים בשבת, אחרי זה אנחנו מצטערים שאין לנו את זה.
כן, אז זה יבוא הזמן ש...
אני דיברתי על החזור.
טוב, סימן...
מה שאפשר לעשות זה להקליט, ובמוצאי שבת למחוק את זה, אחרי שמקליטים גם דבר אחר. הבעיה היא של כתיבה שמתקיימת.
זה כל זה לא צריך בשבת. אם זה כתיבה שנה שקיימה, אז רק בגלל ביטחון, חולה שם בסכנה, זה לא יתיר לנו להקליט בשבת. צד י' סימן צד י' גם כן, הסימן הזה רבותיי, סימן לא ידוע, סימן אלמוני. הרבה אנשים לא יודעים מה שכתוב בסימן הזה, וזה חבל מאוד. כלומר, לעומת הסימנים הראשונים, פי זין, פי חד, שכולם נורא מחמירים בהם פה, זה סימן הפוך. אם כן, בשר וגבינה שנגעו זה וזה, מותרים. אלא שצריך להדיח מקום נגיעתן. הוא מותר לצור אותם במטפחת אחת, ולא חיישינן שמייגו זה בזה. בואו נראה את ההלכות שיש כאן. בשר וגבינה שנגעו זה בזה, מותרים. זאת אומרת, עצם המגע בין בשר וגבינה הוא לא מטריף. כלומר, לא צריך ליבון, לא צריך עגלה, לא צריך אירוי כלי ראשון, וכולי. אם הם רותחים זה בעיה אחרת, פה אנחנו דברים על קרים. אם הם רותחים זה סוגיה אחרת. אלא שצריך להדיח מגום נגיעתן. צריך לשטוף את מקום המגע. אחר כך אומר הרמ"א שזה דווקא בדברים לחים. דווקא בדברים לחים. למשל, עוף מבושל שנגע בגבינה צהובה, אז צריך להדיח גם את העוף, גם את הגבינה, כי לשניהם יש לחלוחית קצת. לגבינה יש את השומן שלה, ולעוף יש את הרוטב שעליו. אבל אם זה משהו אחר, כגון בשר יבש שנגע ב... נכון, זה נכון. כלומר, למצוא מציאות של חתיכת בשר, גבינות אפשר למצוא. גבינת קמנברט. יכול להיות שהיא לא הלכה בכלל. טוב, אבל מכל מקום, פה הלכה חשובה מאוד. בשר וגבינה שנגעו זה בזה מותרים, אלא שצריך להדיח מקום נגיעתם. זה גמרא, כל זה גמרא מפורשת. ומותר לצור אותם מטפחת אחת, ולא חושבים שהם יגעו זה בזה. כלומר, אם אתה שם אותם בסל אחד, אחד ליד השני, לא חושבים שהם יגעו אחד בשני.
בלי הפרדה?
כאן אחד בלי הפרדה? בלי הפרדה, או. עכשיו השאלה היא... בואו נקרא את חיית סעיף ב' כדי להשלים פה את התמונה. כל מידי זה בא ידחה, כגון להניח בשר יותר צונן בקערה של איסור, צונן, אסור לכתחילה. דיל מאכיל ולא הדחה. אז יש לנו פה בעצם שתי הלכות. אחת, בשר וחלב שנהגו אחד בשני צריך לשטוף. הלכה שנייה, ואסור שבשר ייגע בחלב. למה? שמא יאכל אותו בלי הדחה. אז פה היא תורה השאלה, כל זה גמרות מפורשות בעצם, שאסור, כלומר יש לך איך אומר לך החנווני, לא יודע אם זה קרה לכם, לי זה קרה כשהייתי ילד, וזה השאיר לי טראומה עד סוף חיי. החנווני שלנו לא היה דתי, ופעם אחת אני קניתי שקית חלב ומשהו בשרי ושמתי אותם בתוך אותה שקית, ואומרי תגיד לי, אתה דתי אתה? תראה איך נקניך שקנית נוגע בשקית החלבית. בואו נראה אם ההלכה הזאת היא נכונה או לא נכונה. אסור שבשר ייגע בגבינה. אני לא יודע אם סבתא שלכם פעם אחת אמרה לכם את זה, אסור שבשר ייגע בגבינה. ואמרתם לה, בחייך סבתא, אל תגזימי, יש כלי ראשון, כלי שני וכלי שלישי וירוי כלי ראשון, אבל אין בשר שיגע בגבינה. כן, אסור שבשר ייגע בגבינה. לא רק שבשר שנגע בגבינה צריך לשטוף אותו, אלא אסור שבשר ייגע בגבינה. אלא אם כן שניהם יבשים לגמרי. דוד אומר שזה כמעט לא קורה. אני אגיד לכם מתי זה קורה. זה קורה בכלים. זה קורה בכלים. זאת אומרת, כלי בשרי שנכנס לתוכו עוגיה חלבית, אז זה יכול לקרות. זאת אומרת, יכול להיות שהעוגיה היא בלועה מחלב, ואתה שם, אתה לוקח...
כי היום יש עוגיה עם תמצית חלבית בפנים, היא יבשה לגמרי.
נכון.
או תמצית בשרית בפנים.
אז זה, נכון, אז זה המצב. זה המצב. זאת אומרת, כאשר יש לך בלוע מבשר, והם נוגעים אחד בשני. אז זה יהיה מותר. זה מותר. אבל בדרך כלל, בשר שנגע בגבינה, כיוון שהבשר והגבינה, שניהם כמעט תמיד שומנים, או לחים, או שומנים, זאת אומרת, בשר טרי הוא לח. בשר מבושל הוא שומני. אז כמעט תמיד יש קצת נוזלים. אז לא רק שאם הבשר נגע בגבינה צריכים לשטוף. אתם זוכרים בהלכות פסח? בהלכות פסח יש צורת הכשרה שהיא שטיפה. כל שנה לומדים את זה וזה נראה כאילו... בטח שיש שטיפה, מה לא נשטוף את זה? יהיה כתוב, מה שמחתים אותו בכלי ראשון, צריך להכשיר אותו בכלי ראשון. מה שבעירוי כלי ראשון, ומה שדרכו בצוננים, צריך לשטוף אותו. זה לא סתם, זו הלכה. כי דבר שאתה משתמש בו חמץ בצונן, אז יש בו שאריות.
מה קורה אם, למשל, בשר כפול, ואת השר במקפיא גם
גבינה צהובה? כן, רק שנייה, כבר נדבר על זה. אתה צודק, כי השולחן ערוך פה מדבר על מצב מאוד מסוים שבו בשר נגע בגבינה. זה אסור! חידוש. אתה עם רכב פה?
לא.
יש לך פה, רגע, פה יהיה ערבית? פה יש בעשר ורבע ערבית.
יש
ערבית?
יש
בעשר למטה.
למטה ימינה?
76. ההלכה שיש לפנינו היא שאסור שבשר ייגע בגבינה. ועכשיו השאלה שמתעוררת היא, האם, אתה רוצה כמו שלך, נתחיל ממה שאתה אומר, לשים במקפיא בשר ליד גבינה, האם זה בעיה או לא? לכאורה בשקית אין בעיה, אבל השאלה המתעוררת היא, זאת אומרת, אם אתה שם שקית חלב שנוגעת באריזה של שניצל, אין בעיה, אבל מה קורה אם שקית חלב נוגעת בכלי שאתה תחיים אחרי זה למיקרוגל? עכשיו, שימו לב רבותיי, לא רק שצריך לנקות את הכלי, זה איסור! גזירת חכמים, אסור להביא את עצמך למצב כזה. כן, אסור להביא את עצמך למצב כזה, כי אולי תשכח להדיח.
אני מתכוון למשל, אם אתה שם שקית של
בשר יותר צונן בקערה של איסור.
הרב, זה אותו דבר אם אתה שם שקית של חלב.
רבי דוד, ראית? סעיף ב'. רבותיי, האם ידעתם על האיסור דרבנן הזה? אסור, אסור
של חלב, בתוך שקית
זה מותר, העיקרון הוא, זה מותר.
זה אותו דבר, שקית, או בשר של כפור, תוך שקית.
זה מותר, העיקרון הוא כל דבר, שאם תשכח, תביא את עצמך לאיסור, אסור לעשות אותו לכתחילה. אז אם על הכלי הבשרי, השקית החלבית נוגעת בכלי הבשרי, רבותיי, זה קרה לכם? במקרר זה קורה כל יום! השקית החלבית נוגעת בכלי הבשרי, זה לא שאתם אומרים לבני ביתכם, תזכרו לשטוף את הכלי לפני שאתה מכניס למיקרוגל. זה איסור, זה גמרא מפורשת. זה רק הרבנן שאסור לאדם להיות במצב כזה שאם הוא ישכח, אז יבוא איסור של בשר בחלב. מפה האימהות שלנו, מכאן לקחו האימהות שלנו את ההפרדה הטוטלית בין בשר לחלב. ואנחנו היום, אני אומר לכם, ירידת הדורות, אני משוכנע בדבר הזה, שהבנים של האימהות הללו והבנות של האימהות מזלזלים בגלל שהם כאילו למדו והם יודעים שמה יש כלי ראשון, כלי שני, אם זה צונן, זה בסדר. אמא שלי, הסבתות שלי, סבתותיי, עליהן השלום, אם היו חותכות בסכין בשרי גבינה חלבית, הם היו גונזות את הסכין. זאת אומרת, לא שהיו מגילות, זה היה הופך להיות כמו עבודה זרה, כלומר שאין לה, אסור בענה ואין לזה היתר עולמית לסכין הזאת. וכיוון שזאת הייתה חומרה, זה ודאי דבר שהוא חומרה, אנחנו באנו לארץ הקודש, אנחנו נפי הלכה, אם זה קר, הרב אמר, אם זה קר זה בסדר, אבל הרב שאמר, התכוון לומר שהכלי לא נאסר, אם זה קר, פשוט לשטוף את הכלי, לא צריך להגיל אותו. אבל אסור להביא את עצמך למצב שיש לך כלי בשרי, שיש בו חלב, ואתה הולך לשים את הכלי הזה על האש. אבל אם זה במקרה שציינת משה חי, כלומר שיש לך את האריזה, אפילו השקית חלב עצמה, יש לך את השקית חלב עצמה, את השקית חלב אתה אפילו לא תשים על האש. אז אם על השקית חלב, אפילו אם יש שומן בשרי, השקית החלב לא קרה שום דבר. בסדר? אבל כנראה שהמנהג היפה של עם ישראל שמקפידים, להפריד בקניות את הבשר מהחלב, הוא כנראה נובע מזה שפעם היית קונה דברים לא באריזה. יכול להיות שהיית הולך לחנות, היית מקבל חתיכת גבינה עם נייר פרגמנט, פרגמנט, עם איזה נייר כזה, וזה יכול להיפתח, וגם הבשר היה עם איזה נייר כזה, וזה יכול להיפתח, אתה שם אותם אחד ליד השני. ולכן זה מנהג, אני חושב שזה מנהג חביב ויפה, אני מאוד מחבב, אני מאוד לא אוהב להיות בסופר, זה מאוד, זה לא בשבילי לעמוד בתור וכל זה, אבל הדבר שאני כן אוהב, שאני נמצא בסופר, לראות יהודים כשרים, מעטים, שאתה רואה שיש להם סדר בעגלה, הבשר לחוד והחלב לחוד. אני מחבב את הדבר הזה, אמנם הוא כמעט אף פעם לא מן הדין, אני אומר כמעט אף פעם, כי לפעמים כן, כי לפעמים אתה קונה משהו בשרי שהוא במיקרוגל, נכון? שאתה יכול לחיים אותו כמו שהוא. מקניק זה בכלל מה לדבר, זה בכלל מה לדבר, זה איסור גמור. אם אתה שקית חלב, בדרך כלל על הצד החיצוני שלה יש גם חלב, נכון? כמעט תמיד שקית חלב מוחזקת שגם הצד החיצוני שלה הוא חלבי, כי יש פוצצה שקית
בקרטון.
תמיד יש ריח חמוץ בשקית. שקית חלב, הצד החיצוני שלה הוא לא מים, הוא חלב. ואם השקית חלב הזאת נגע בנקניק, זה איסור גמור. זה איסור גמור ששקית חלב תיגע בנקניק. דין דרבנן. רבותיי, אני חוזר זה 100 פעם כדי שתיכנס לראש. זה לא, זה לא, זה לא שאם הנקניק נגע בשקית צריך לשטוף אותו. זה גם נכון, אבל אסור.
לשטוף אותו ואסור שיגע.
בדיוק. הלכה בלתי, נכון שזאת הלכה בלתי ידועה, ירמיהו.
אני מדבר איתך בתור אחד שכל החיים שלו גדל בתוך מכולת, זה כל כך נכון, זה משהו, אין, לא ראיתי שקית חלב אחד שלא היה בשר של השני חלב.
אז זה מן הדין, שקית חלב עם נקניק, אבל גם שקית חלב עם כלי שהולך למיקרוגל, למשל, כן, יש אריזה מתאימה למיקרוגל, אתה יכול שאתה קונה שניצל טיבול או משהו מעין זה, או... או אני יודע.
של רוחות של ארוחה.
בדיוק. כן, או איך קוראים לזה? המנה חמה. או המנה חמה, דברים כאלה, שאם אתה מכניס את זה למיקרוגל, השקית חלב מגע בזה, ואז זה לא, אבל אם תמכניס את זה לתוך המיקרוגל, אז המיקרוגל מרתיח את החלב שבחוץ, הוא נכנס לך לתוך המנה חמה בפנים, יפרווה, בסדר, אבל אם אתה אוכל... יש בשריות, או אם אתה אוכל את זה משהו בשרי, כל זה אסור מן הדין. ולכן, אני אומר, בשלושה דברים אדם ניכר. במקררו, במקפיאו ובעגלת הסופר שלו. האם הוא בן תורה וירא שמיים ויודע שמה שהאימא שלו אמרה זה לא היה דברים בטלים? מה קרה, אריק?
אני לא מתנדר
את הסעיף הראשון. אז עכשיו עוד פעם נקרא את זה. בואו נראה את המקור בשולחן ערוך. הכל גמרות מפורשות במסכת חולין דף ק"ז. בשר וגבינה שנגעו זה בזה, פה הסעיף מדבר על אם נגעו. הוא לא דן בשאלה אם מותר לגעת או אסור לגעת. אם נגעו, בכל מה שנגעו בזה, מותרים. אלא שצריך להדיח. מקום נגיעתן. שוב, לא להתבלבל, זה רק שאחד מהם לך. אתם רואים את השח ב... אין לכם שח. שח סיב קטן א', מי שיש לו, כתב הבח, תשובה לו שח. כתב הבח, ודווקא כשהאחד מהם לך. אבל אם שניהם יבשים, אפילו עוד אחד אין צריך. דווקא לך. או שם נוני, מוסיף פה ב... זה פשוט. מוסיף פה בקף החיים, או שם נוני, כן, אם הבשר שמן, גם בלי לחות, אז גם כן, פרי תואר, אור החיים הקדוש, זכור לאברהם, זבחי צדק. לך או שמנוני. אז עוד פעם, בסדר גבינה שנגעו זה בזה, מותרים לשתר להדיח במקום נגיעתם, ומותר לצור אותם מטפח, התחל לא חשים השם היגעו זה בזה, כלומר כשהם אחד לנסוע באותה אגלת סופר, עם בשר וחלב בפנים, מותר. ב', סעיף ב', כל מידי זה בא ההדחה, כגון להניח בשר יותר צונן בקערה של איסור צונן, אסור לקדרילה. כל דבר שצריך הדחה, מה המקרה שצריך הדחה? להניח בשר יותר צונן בקערה של איסור צונן. אם תשים בשר יותר צונן בקערה של איסור צונן, צריך להדיח. אז זה גם אסור לכתחילה, זאת אומרת אסור לעשות את זה מראש. למה? דילמה אכיל בלא הדחה. בסדר? רק פה מוסיף השכן ארוך מהגמרה, דווקא מבושל דלב אוכל בהדחה. אבל מי דידו אוכל בהדחה, כאון בשר חי וקרצה בו, שרה לכתחילה. כלומר, דבר שבאופן רוטיני, לפני שאתה משתמש בו, אתה תשטף אותו, אז זה מותר לגוע בו בשר בחלב. אבל זה לא נוגע לנקניק וכל המקרים שדיברנו עליהם מקודם. זה מדובר על מצב שאתה לוקח בשר, חתיכת בשר חי, והיא נוגעת בגבינה לבנה, הרי את החתיכת בשר חי הזאת קצת תשטוף לפני המליחה. מראש תשטוף אותה לפני המליחה. אבל היום, רגע, במציאות שלנו היום, רק רגע, במציאות שלנו היום, בשר מוכשר, ישטפו את זה או לא ישטפו את זה?
כן, כן.
מה? אני אל ישטפו את זה? ואם הוא טרי, בשר טרי מוכשר, עוף כפו גם? עוף כפו מוכשר גם שוטפים? זה נכון? כי אתם לחוצים לשבת.
כי אם הוא כפו,
לוקח זמן. יש כאלה שמפשירים למיקרוגל.
מה
אתה אומר?
צריך
להפשיר
עוף או בשר עם
מים חמים,
כי אומרים
שזה כמו גישור. אבל זה אחרי מליחה כבר. זה מה שאתה מדבר, זה לפני המליחה. אצלכם, גזירה. טוב, זה בסדר גמור. אנחנו בעד כל החומרות. אבל מי קרא דין זה מותר אחרי המליחה, כי אתה יודע, אם אסור גם לבשל את זה, יעשו.
לא, לא שותקים על זה מים חמים.
ואם שם אותו בתוך ציר של מים חמים מרק, זה כן אפשר?
לא, אני לא יודע,
כאילו אתה רוצה... זה מתחיל בגלל שהאימא שלך, שתהיה בריאה, היא אישה קשרה, והיא מולחת את הבשר עד היום, לא כמו אנשים המודרניות, קרייריסטיות, שאין להם זמן למליחה. היא מולחת את הבשר של הבשר, אני מקווה שזה נכון.
אני יודע ש30 שנה הם לא אכלו בשר עכשיו מארץ ישראל,
אז מלכו, אם היו שוחטים, אז מלכו בעצמם. כן, עם מי מולחת עד היום? מה אתה אומר? אני אומר לך, זה לא... עופות לא מוכשרים? היא קונה הכל טרי. מה ש... לא, לא, יש לי תליץ, מוכר בשר טרי. תליץ עם הכשר, הוא מביא הכל חלק. גם בשר טרי, גם עוף טרי. והיא תמיד מולחת בעצמה.
לא
מולח? לא. זה מגיע, הרי צריך למלוח תוך שלושה ימים. זה מגיע עם כלום בתאריך של השחיטה. ותוך, אמר לי שלפעמים אף פעם לא קרה שלושה ימים. תוך יום, מקסימום יומיים מהשחיטה. יש כלום בתסתכלו כשאתם קונים, אתם לא קונים אף פעם עוף טרי מוכשר? אני רוצה לכם עוד עוף טרי מוכשר. רבותיי, מה, האנשים שלכם בכלל? אני, כשאני רוצה שאשתי תהיה מרוצה אם אני אביא לה עוף טרי, אז יש לה נחת רוח ממני. עד שפרחת לקניות, אז...
הביא עוף טרי, אבל לא מוכשר.
בסדר, אז עוף טרי מוכשר, על הרגל שלו, יש את תאריך של השחיטה. על הרגל של העוף. למה יש תאריך של השחיטה? כי לא כל עוף טרי בהכרח יוכשר. זאת אומרת, מיד. אז אתה, ברגע שאתה שוחד אותו, אתה שם לו כזאת מדבקה על הרגל. ואתה יודע שתוך שלושה ימים צריך להכשיר את העוף הזה. מי משלי עושה את זה? היא קונה את זה טרי ומכשיר את זה עובד. אתה לא מעלה על דעתה ל... וחמותי, אשכנזיה, אשכנזים תמיד יותר למדנים. אז היא עושה את זה פעם בכמה חודשים. שלא תשתכח תורת מליחה. זאת אומרת, היות והיא, גם אותה גידלו בבית על למלוח. אז פעם כמה חודשים מקפידה לעשות את זה כדי לזכור. ואז אשתי אף פעם לא, אבל אמא שלה מדי פעם אומרת לה, את זוכרת מליחה זה כך, כך משרים וכך מדיחים, אז היא יודעת בתיאוריה מה עושים. זה מצווה של אנשים. האמת היא שכל המליחות שלנו, גם בזה יש קצת בעיה. זאת אומרת, זה לא הכי מהדרין שיש, המליחה של העופות הרגילים. עופות בדת, כן. הרי העופות, פעם גניתם עוף בהשגחת הבדת? העוף בהשגחת הבדת, העוף השלם הוא חתוך באמצע. כי מולחים אותו, צריך למלוח משני הצדדים. אבל אם אתה מולח עוף שלם, אז מה זה השני הצדדים? יש חלל. הם פותחים אותו באמצע, מחסים את המלח לפנים. זה גם אחד הסיבות שזה מייקר, כי זה עוד עבודה. יש מחלוקת, מה העובי של החתיכה שצריך למלוח? במקרה הדין זה בסדר, שכון הרוח משמע שאין שיעור לעובי של החתיכה. אבל לעבדת חושבים לשיטה שצריך להיות דק, לא עווה. אז עוף שלם שאתה מולח אותו, לא מדבר על הודו שלם, אבל עוף שלם שאתה מולח אותו, אז זה משהו כזה. פה אתה שם צד אחד, פה אתה שם צד שני. זאת אומרת, זה שואב את כל הדם. הם מקפידים לפתוח, ואז הם מכניסים את המלח בפנים, ואז זה בעצם מולך על כל חתיכה. היום אנחנו... כל הסיפור של המליחה. כן? מליחה. אבל מליחה לא תעשייתית. מליחה תעשייתית זה דבר יותר מסובך, הרבה יותר מסובך. איך מולכים תעשייתי? זאת אומרת, אחת הסיבות שיש לנו היום בעיות קשרות גדולות, זה בגלל שההלכה היא לא תעשייתית. ההלכה מדברת על אדם שיש לו אוף אחד או שניים, והוא שוחט אותה, או יש לו בהמה אחת, והוא שוחט אותה. אבל כבר רגע אני יודע, אם חז"ל היו בדור הזה, השולחן ערוך, הלכות שחיטה, היה הרבה יותר שמן, גם עכשיו הוא שמן, היה הרבה יותר, היה עוד הרבה סימנים. למשל, אני בטוח שהייתה גזירה שאסור לשחוט יותר מכך וכך עופות בדקה. היום אין גזירה כזאת. איך אמר לי, אני גיליתי שזה דיסאינפורמציה בעניין הזה, כי אני ידעתי שהרבנות שוחטת 25 עופות לדקה.
בידם אחד?
כן, שוחט אחד, זה מה שידעתי. אבל זה מה שידעתי. אבל אחר כך דיברתי לדקה. אמר לי הרב ורנר, לא, אבל הערבים תופסים חטא, תופסים בטוב, עושים אחר כך בודקים. אה, לבדוק את הסכין? עוד בעיה, אם אתם רוצים לדבר על זה. אז זה יותר מסובך מזה, הרבה יותר מסובך. אבל דיברתי עם הרב ורנר. הרב ורנר זה הרב של חדרה, שהוא משגיח על שתי משחטות. אחת זה אופטנה, אופטנה מתחלק לשתיים. אחד זה הרב יעקב אריאל, ואחד זה המותג אופטנה. ראיתם אופטנה? יש המון אופטנה ב... האופטנה, המותג אופטנה, כשאתם מסתכלים בהשגחה, לפעמים זה בהשגחת הרבונות חדרה, לפעמים זה בהשגחת הרב יעקב אריאל. שניהם טובים. אבל יש עוד אופטנה שלישי שהוא מתל אביב, הוא קצת פחות טוב. אבל האופטנה של הרב ורנר ובהוד חפר, זה שני הרשתות הגדולות שלו, אמר לי, הרב ורנר, אצלו זה 12 עופות בדקה. אמרתי, משתמם. הבדץ זה 10 עופות בדקה. היה אצלי הבית אחד, ראש בדץ. היום יש בדצים אז איזה בדץ נוסף היה אצלי הבית, זה שאלה גדולה. היה אצלי בדץ נוסף בבית, ואז הוא התגאה שאצלו שוחטים 20 בדקה. תקלתי אליו, אמרתי, הוא אמר לי, כן, הרמוד שוחט 25, האמת שזה מה שידעתי. אבל הרב ורנר אמר לי 12. טוב, ושמעת משתומם שהרב ורנר יותר טוב מהבדץ הזה. אז קצב שחטת העופות, למשל, אם חז"ל היו חיים בדור הזה, שאפשר לתקן, חז"ל מתקן תקנות, היה צריך להתייחסות לדבר הזה. כמה עופות אפשר לשחוט בדקה? הרי זה הכל כסף. למה העוף של הבדץ הוא יותר יקר? כי הוא יותר איטי. יותר איטי, אז התפוקה יותר ממוחה. נכון? אבי רביבו משפץ לבד את הבסנסת, זו מהירות אחת, אם יש לו עוזרים, זו מהירות שנייה. אז יש עוד הרבה הלכות. דוגמה, אני בטוח שאם היה, אם חז"ל היו בדור הזה, היו מתקנים את הקנה לגבי בדיקת להקות. היום הבדץ זה משהו, הבדץ זה משהו צמנקה. סיפר לי לולן שהבדץ של העדה החרדית, אני מדבר, הם לא לוקחים להקה בלי שמשגיח שלהם בא לחיים בסביבתו הטבעית. זאת אומרת, הגיע במקום הגידול של העופות, בדק את הלהקה, להקה, כמו אני להקה. דניאל, איך אומרים עדר? מה?
טרופו. אבל זה לא, כן, זה בטח לא אותה מילה.
יש מילה אחת.
כולי. אתה רושם הכל? דוד. שמשון, תרשמו את כל הזה, תדעו, זה אולפן. אז הם בודקים את הלהקה במקום, באתר, ואז הם מחליטים אם לוקחים אותה או לא לוקחים אותה. לעומת זאת הרבנות, הם גם בודקים את הלהקה, אבל במשחטה. אתם יודעים שהרבה יותר קל לא לקחת מאשר להחזיר. זה לא אותו דבר, נכון? אם אתה, הבדץ מגיע לאיזה משק, אומר, טוב, זה אני לא לוקח, זה קל, אבל אם הביאו לו את זה כבר למשחטה להחזיר, זה כבר לא אותו דבר. עכשיו, בהלכה, אין סעיף השולחן ערוך על זה. זה יכול להיות גאון גדול, כי הבעיות בריאות, זה, הרבה פעמים, זה מחלה של כולם. זאת אומרת, יש פה איזה מזיק. כן, יש פה איזה מזיק שהוא פה. אז מה, בית לחם?
לא, זה
אז כשאתה רואה שכל העופות בלקה נראים בריאים ויפים, ורודים כאלה, אז אני לא יודע אם ורודים, אבל נראים טוב, אז זה סימן הכשרות. עכשיו, מבחינת ההלכה, אין את זה. אין את זה, מה בעצם לך העוף? שוכרת אותו בנחת רוח, ובודק אם הוא בסדר, הוא בסדר, הוא לא בסדר, הוא לא בסדר. עכשיו, יש עוד דברים, יש עוד דברים. בשכן ערוך בכלל לא הוזכר דין של בדיקה בעופות. אבל אז השכן ערוך גם לא היה פיתום, אז הם מתחילים לפתם את העופות, אז יש טרפות. מה? לא, פיתום עבדים הפסיקו. אבל פיתום עופות זה משהו יותר מתון, זה עושים. וגם היום נותנים זריקות. אז עדיין זה, יכול להיות שזה 10% ולא יותר, אבל פעם זה היה ודאי פחות, טרפות בעופות, זה היה זניח. זה אומר, יש שולחן ערוך, זה לא הלכה בשכון ארוך, כמו הלכות שאנחנו עומדים עכשיו כאן, אבל תפליד את ההיגיון, ואתה לא יכול ללכת כמו סומה בערובה. סיפרתי לכם את הסיפור, היה לי חבר, סיפרתי לכם אותו, לא יודע אם לכם או קצת אחרת, אבל פעם היה לי חבר, הוא היה ממש בחור טוב. הייתי בקורס 40 צבעים, והוא זכה למה שמעטים זכו. זרקו אותו מהקורס. למה זרקו אותו מהקורס? כי הוא היה עם הארץ. אבל הוא היה בחור באמת מתוק, פשוט לא ידע כלום. פשוט אמרת, מה זה? הוא אין לו את העבודה של שום דבר, לא יכול להיות רב צבאי. יש בו אימור קצת ככה בינוני, עוד איכשהו, אבל עם הארץ, יש בו... לא ידע שום דבר, זרקו אותו מהקורס. לא כל אחד זכה לזכות כזו שקיבלו אותו וזרקו אותו. אז חבר שלי, באמת, אהבתי אותו, היה ילד מתוק. אז הוא סיפר לי, הוא היה לו מזל, הלך לו מזל, בחיים הוא התחתן עם בת של רב עיר. טוב. אחרי הוא אמר לי שאחרי כמה חודשים, החתן שלו הבין שלא... לא יצא לנו תמיד חכם, אמר לו, אתה לפחות תהיה שוחט. עשה לו קורס לשחיטת עופות, זהו, לא במות דקות גסות, עופות, מספיק, 3 חודשים, סכין קטנה כזאת, שוחט עופות. ברוך השם, פרנסה טובה, שוחט עופות עובד במשחטה אצל חמיב, שהוא רב העיר, פרנסה טובה, הכל בסדר. עשה לו תשעות עבודה משוגעות, כי עובדים בלילה, אבל זה טוב, אתה עובד ככה, מיחץ בלילה, עד 7 בבוקר, זה 8 שעות, תקבל תוספת לילה, זכור תורה, חיים יפים. אמרתי לו, שאלתי אותו, תגיד, ואתם בודקים ריאות? אמר לי, לא, בשכון ערוך לא כתוב שצריך לבדוק ריאות. בשכון ערוך לא, נכון, באמת. אז אתם בודקים את זה מתאגדים? אמר לי, לא, גם זה כתוב בשכון ערוך שלא צריך. אמרתי לו, אתם... איך אתם שוחטים? אז הוא אמר לי, נוסע, העוף נוסע על הסרט. אנחנו מורדים לתורש. בטח למדתי, לא האמנתי, זה היה פעם, לפני 50 שנה, היו דברים כאלה. טוב, אצלם עוד ממשיכים, העוף נוסע על הסרט, לא פחות. אמרתי לו, תגיד, אבל... והנה, מי שיש לך שאלה בהלכה? שוחט לילות שלי. מי שיש לך שאלה בהלכה? אז... מה אתה עושה? יש לה משחטה, הוא ישן למעלה. אם יש שאלה, אני מאיר אותו. את השאלה הבאה כבר לא שאלתי. מה היית צריך את השאלה הבאה? מתי הייתה הפעם האחרונה שהערת אותו? זה כבר לא שאלתי. עכשיו, מה? זה נקרא להתחכם. זה נקרא להתחכם. למה זה להתחכם? כי אתה... לא, אני לא מת שכון ערוך. שכון ערוך זה מה שכתוב. לא צריך, זאת אומרת, תגידים, לא צריך ראות, לא צריך שאלות, אני לא צריך ככה וזה, הכל, מורידים לו את הראש מהכל וזה. אז בשכון ערוך לא מדבר על העקות, אז לא מדבר, אדם שוחט לבד. אתה שוחט פה אלפים שלפות ביום. זה כמו ש... אז דרך אמת כותב, נתן, כל החיים שלו 7 גיטין, וכל פעם שנפלה תקלה כזו תחת ידו, 7 גט, גרש אישה, הוא היה צם כל היום, צריך לתת גט לאישה, 7 גיטין כל החיים. אחר כך התדרדרו, זה היה לפני 100 שנה, אחר כך הייתה ירידת הדורות, הרב משאש ראה בקזבלנקה, הרי קזבלנקה היו שם למעלה מ-200,000 יהודים, והוא ראה שהוא חייב למנות רב מיוחד על הגיטים. ושם היו מודרניים והיו הרבה גירושים, רב מיוחד על הגיטים. אז הוא מינה את הרב חזן, שיש רב מיוחד על הגיטים, והוא סיכם את ב9 שנים, רשם תיעד את כל הגיטים, ופרסם ספר הזה, 56 גיטים ב9 שנים, זה כן, המשפחה של אשתך, כן. הוא היה אחראי על הגיטין קזבלנקה, עיר גדולה והמודרני, צרפתים, 56 גיטין ב9 שנים, כולם מתועדים. היום משל יש לי איזה חבר רב בדין, דיין באיזו עיר בארץ, בינונית, לא ירושלים, חיפה, תל אביב, באר שבע. איזו עיר קטנה, 28 גיטין בחודש. יש לו בנתניה, בסדר? בעיר נתניה, 28 גיטין. מה? 28 גיטין בחודש. אתה אומר לי, אני הייתי כמו אז בחמד, הייתי אוכל רק ארוחות ערב כל החיים שלי, זה לא היה לו לא בוקר ולא צהריים, כל יום הוא נותן גיטין. אז עכשיו צריך לשים שכל, אתה לא יכול, אני אומר, הרי כתוב בשולחן ערוך, בגמרא, שאדם שרוצה לגרש את אשתו זה איסור גמור. אסור לגרש את אשתו. מזבח מול הדמעות, אסור לגרש את האישה. צריך סיבות לזה. אני אומר, אבל מי שהיום, מי שהולך לפי הסיבות, הוא פשוט מטורף. כאשר יש לך בנתניה 28 נשים בחודש שחכות לגט, ומה זה, כמה זה בכל הארץ? תחשבו כאן, איזה מספרים מדובר. אדם שלא עושה גט צ'יק צ'ק, הוא נותן מכשול לפני עם ישראל. אנשים הללו הן לא חייבים בפרישות. אז יש פה... התפיסה צריכה להשתנות, ברגע שאתה מדבר בכמויות כאלה אסטרונומיות של... לא, תפרי צריך לעשות שלום בית, אבל צריך להיות הגיוני, אתה צריך להיות הגיוני, יש לך פה כל כך הרבה גיטין, ובסוף הם יקבלו גיטין האנשים האלה. תן להם כבר פגט, מה קורה איתך? אתה לא יכול להשאיר מכשול. לפני ה... אתה הרבה ממזרים בישראל ומחשיב אנשים ביסורים. אז כמו שזה צריך להיות ברור, אז גם ברגע שהתחלת לשחוט אלפים, אתם יודעים איזה כמויות מדובר, זה לא יאומן, לא יהיה דבר כזה. איך קוראים לו? אורי קאט. החלום...
10 בדקה
600 בשעה, כן. רגע, וזה שוחט אחד. ומשחטה, אתה יודע איזה כמויות מדובר. אורי קאט, היה לו חלום שכל עיקר צרפתי יהיה לו, זה הנרי הרביעי. בדיוק, שיש לו, החלום שלו היה שלו ביום ראשון. כל יום ראשון שיהיה לו אוף בקדרה. לעיקר הצורך, אתה אוכל עופות בלי סוף, כל הזמן תוכנים פה את העופות, כמות אדירות של עופות, ואלה ממשיכים לי, לא צריך תראות, לא צריך כלום, אני לא משקט, אבל אתה תפיל את ההיגיון. היה, יש דיון נפלא, דבר...
יותר גידול, פחות הפסיקה.
נכון, נכון.
מגדלים את הפסיקה,
אבל... נכון, נכון. תוכל. עוד דבר מדהים, תרומת מעשר, אני אזכור, אני אדבר על תרומת מעשר, זה 1 ל-100, וזה חייבים גם בזמן הזה. היום בזמן הזה את המעשר ראשון, מעשר ראשון פודים אותו, תראה, המעשר ראשון זה הולך ללוי, אבל הוא מותר באכילה, ויש דרך איך לאכול אותו, נותנים לו כסף תמורת זה. מעשר שני פודים אותו, מעשר אני, אותו דבר, מותר לאכול אותו, נותנים לעני סכום כסף וגובים את המעשר וכו'. אבל התרומת מעשר, 1 מ-100, כבר מעשר מן המעשר. והרימותה ממנו, תרומת השם, מעשר מן המעשר. התרומת מעשר 1 ל-100, כשאתה מפריש בגינה שלך, אין לזה משמעות. אבל כשקרמל מזרחים מפרישים תרומת מעשר, זה מאות אלפי ליטרים שנשפחים לים של יין. לפני 50 שנה, היה מדובר על 20,000 ליטר בחודש. 50 שנה. אז מה עושים עם ה-20,000 ליטר האלה? אז טוב, יש פה דיונים שניים, אבל אדם שצריכים לתפוס את הדבר הזה, שברגע שאתה עוסק בכמויות כאלה אדירות, אז מתעוררות המון שאלות חדשות. לא, זה לא הולך ליין, אתה לא יכול לשקר את הפילים. זה כן, זה כן, אבל ענבי יין, זמן הפרשה שלהם זה לא כשהם ענבי יין, זה לא גמר מלאכה שלהם, אתה לא יכול להפריש. אתה צריך להפריש רק כשנעשים יין. אז הפילים שם אוכלים את העגבניות של תרומת מעשר, זה כן. אבל ביין זה לא הולך.
אפשר
לאכול
את זה
לכל? אפשר, זה תרומה. אז יש פה בלגן שלהם עם הדבר הזה. אני אומר, מה שאני אעשה להגיד לכם רבותיי, שברגע שהחיים נעשו מספיים כאלה בכמות ענקיות, אתה חייב לחשוב מחדש על הכל. ואפילו אם תגיד, טוב, אבל בדיעבד זה טוב, כי יש רוב, או לא יודע איזה מין...
גם מזמן אפשר לדעת.
למה, אתה חושב פעם הייתה משחטת ענק כזאת ש...
אני לא יודע, אבל...
מה כתוב? מה יש בהלכות יום כיפור?
מה שכתוב בתורה.
כן.
כל אחד צריך כמויות אדירות של בקר וצור
מה אדירות? אתה חושב שהיה שוחט כמו שאתה שוחט היום? כשהוא היה רעב, הוא היה שוחט ואוכל ערב פסח, פעם בשנה, נכון? כל אחד השחט, נכון, וכל אחד השחט לעצמו, זה ברור, והם נמנים על כן, ערב פסח, זה המצב, זה יפה מאוד, אבל זה פעם בשנה, בסדר, פעם בשנה.
לא, כל משפחה שופטת לאחד.
כן, נכון, בדיוק, בדיוק. המציאות של היום זה דבר שחייבים להתמודד איתו באופן רציני, וזה הבדצים עשו, הבדצים שפחה מיד, שהם מתמודדים עם הדבר הזה, הם מתמודדים עם כל השאלות, שאלות כבדות מאוד. טוב, אני רק פשוט נזכרתי בדרך אגב בדבר הזה. אם כן, נקרא אותם לסעיף ב', כל מידי דבעי הדחה, כגון להניח בשר יותר צונן בקרש לאיסור צונן, אסור לכתחילה. דין מאחיר בלא הדחה. דווקא מבושל זה לא בוחר בהדחה, אבל מידי דוחר בהדחה גם בשר חי וכיוצא בו שר לכתחילה. אני אמרתי שאני חושב שלדעתי זה כמעט לא קיים היום, זאת אומרת, הכל הגענו דרך האופה כפור, כמעט לא שייך היום בגלל שבעצם יכול להיות שהייתה תקומה שאמרו מקודם, שתמיד יכול להיות שיש אפשרות לשפוך על זה מים רותחים. ואם יש לשפוך על זה מים רותחים, אז זה יתבלה בפנים, ולכן נראה לי שהיום... אם שפוך מים קרים זה בסדר, אם שפוך מים רותחים זה לא בסדר. מים קרים זה הדחה. לכן, אבל עצם החשש שאולי לשפוך על זה מים רותחים...
תלוי כל בית, ואיך שהוא
נוהג. נכון, אבל גם בית שלא נוהג ככה בשעת לחץ, אז לשפוך מים רותחים כדי להפשיר מהר את ה... אז סוף דבר, דיברנו על מצב רגיל של בשר שנוגע בחלב, דיברנו על המקרר, שזה מן הדין צריך להרחיק את שקיות החלב מדברים ש... שלא שוטפים אותם או שמשתמשים בהם בצורה כזאת. דיברנו על הסופר, גם שם לפעמים זה מן הדין, צריך לא לגן, לפעמים זה סתם מן הכתוב. רואה פה הרמה, שימו לב לרמה טוב. הרמה הזה מדהים. דווקא דבר שיש בו לחלוכי קצת. אז צריך, אסור שיגע. אבל דבר יבש ממש, אם לא בלה הכלי רק בצונן, מותר להניח בו דבר יבש ולא עד החקלל. אתם שומעים מה כתוב פה ברמה? לקחת דבר יבש, חלבי, לשים אותו בכלי בשרי מותר, אם, אתם רואים את התנאי? אם לא בלה הכלי רק בצונן. אתם שומעים?
הכלי הזה
הוא לא סוף. כן. הרי מה אומר שאסור לקחת מזלג בשרי ולאכול במשהו חלבי? או אסור לשים בכלי בשרי משהו חלבי קר. רק בכלי בשרי שמשתמשים בו בקר, מותר לשים משהו חלבי קר, יבש. זה חומרה? איסור? מה? אני מניח שאתה נוהג ככה, למה פעם אחת אשתך ישתה לך לשים איזה גבינה קרה בכלי בשרי? אבל הדבר הזה שנוי מחלוקת. השח פה חולק על זה. ואם תראו, בסוף השח, אינמי והוא העיקר, ממש בסוף סעיף קטן ג', אם יש לכם את זה, סוף סעיף קטן ג', השח אומר שכל המקורות שהרמ"א הביא, זה הולך על כלי חרס, זה כלי חרס שענה, וגם הרשב"א מודד בכלי חרס, קבוע שם, ולכן הוא אומר שגם, שמותר לשים גם דבר בשרי בכלי חלבי שבלה ברותח, אם הכלי הזה נקי לגמרי. זה השח. אבל, אם יש לכם צור בשח, כל זה בדרך הרי, אבל אם בא להשתמש בהם דרך קבע, אפילו צורן אסור, זה רע שהם משתמש בהם חמין, כמו שתעבר רב והגס שנקום חפה לסעיפי. יש, זה מדורה, יש חפה סקוף חפה אלף? סליחה, שולחן אורך בעיר, אני חושב שיש שם קוף חפה אלף. רגע, זה של הבית כנסת?
כן.
חשבתי שיש שם עוד אחד.
זה בפרקי
הרחבה. לא, פה זה בשכון, בפרקי הרחבה. פה הרמ"א אומר שמותר להשתמש בדרך ארעי, כגון שהוא בבית עובד כרבים או בדיעבד, אם רוצה להשתמש בקבע, בכלי טרף, אסור. זה חגלו ליבוד, גזירה שהם ישתמש בו בחמין. שימו לב רבותיי, זו הלכה מאוד חשובה. בואו אני רוצה לחזור על מה שכתוב. הרי מה אומר שאסור לשים דבר חלבי בכלי בשרי, אלא אם כן זה כלי בשרי שבלה בצונן, אז מותר לשים אם זה יבש. זה הרי מה השח חולק עליו ואומר שמותר אם אתה שם דבר בשרי יבש בכלי בשרי, בכלי חלבי, זה מותר. אבל הוא אומר דווקא בדרך הרי, אבל בדרך קבע אסור, גזירה שמה ישתמש בחמין. יש, אני אספר לכם דברים שקורים. יש חול, טיולי חול. שמעתם על טיולי חול? יש שלוש רמות בטיולים לחוץ לארץ. יש אסור, יש מסורת ויש דתיים. כאשר שלושת הרמות לא מתייחסות לשאלה האם מותר לצאת לחוץ לארץ או לא. הם מתייחסות לשאלה האם מותר לאכול טרפות נבלות.
טיול בחוץ לארץ מהדרין. איך יכול להיות מהדרין טיול בחוץ לארץ?
אז זה בדיוק. טיול לחוץ לארץ זה מצווה גדולה, כי אתה בעצם הולך לקבר של המהר"ל. ניגו, שלחת לקבר של המהר"ל, זאת אומרת, אתה בעצם הולך להשתטח על קברי צדיקים. אתה לא הולך לאלפים. הטיול מתחיל בפראג. מתוך שאתה
קבר המהר"ל, צריך לחצות את האלפים כדי להגיע.
לא, זו תשובה של הרב עובדיה, שמי שכבר נמצא בחוץ לארץ ורוצה לראות האלפים, זה מצווה גדולה. זאת אומרת, לצאת מארץ לראות האלפים, זה לא. אבל אם הוא כבר נמצא בחוץ לארץ, אז למה שלא ראית האלפים? אז אתה נוסע למהר"ל, השתתך הקברי הצדיקים, רואה את הקבר של המהר"ל, וחותך לאלפים. עכשיו לכן מותר לטייל בחוץ לארץ. עכשיו השאלה מה עם האוכל? יש שלוש אפשרויות. יש טיולי מסורת זה נקרא. זאת אומרת, זה למסורתיים, לא לדתיים. על מה זה בנוי? זה לא יאומן, ויש לך שאתה נעזר עכשיו. משתתפים, משתמשים בכלים של הגוי. הכלים שאכלו בהם נבלות רבות משתמשים בהם. ודואגים, בודקים את המאפייה של אותה, של מה שהבית מלון לוקח, שהיא בסדר, לוקחים את הלחם של הבית מלון, לוקחים את החלב של הבית מלון, כי משה פיינשטיין התיר חלב של גויים בגלל החוק. בסדר, עושים הכל לפי ההלכה. בסופו של דבר אוכלים בכלים של הבית מלון, גבינה של הבית מלון, חלב של העיר המקומית, עגבניות, מלפונים, דברים כאלה, לחם מקומי. אבל בכלים האלה הטרפים, אני רוצה להגיד לכם שזה מותר. למה זה מותר? צערי הרב, למה זה מותר? כי כתוב שבאופן דרך הרי מותר לעשות את זה. כלומר, אם אתה נתקעת בבית של גוי, מותר לך לקחת את הכלים של הגוי חד פעמי ולאכול, אז אתה כל יום בית מלון אחר. אז זה חד פעמי. בדרך כלל, השח עושה, הרי מה עושה? לפי הרי מה זה אסור? הרי מה עושה את הדבר הזה? הרי מה אומר שלקח כלי תרס? לא, כל זה בלי בישולים. רק בקר, הם מוכרים רק בקר. רק שנייה, משה, שנייה, רק רגע. אבל השח שחלק עליו אמר שבדרך קבע אסור, בדרך הרי מותר. אבל כשאתה מגיע לצבא ואתה אוכל הכל בקר, זה איסור גמור. אם המטבח תרס, זה קל מאוד לטרוף מטבח. איך מטרופים מטבח בצבא? כיצד מטרופים מטבח בצבא? אין שום בעיה להטריף מטבח. דרך התנור. הפעם ראשונה שנעשיתי רב צבאי, אולי סיפרתי לכם את זה, הייתי רב צבאי פעם ראשונה, אז זה היה פה בדי אישי. על המינוי סיפרתי לכם. לא סיפרתי, אני אחזור על זה, זה סיפור יפה. אז יש חייב שפר לכם. סיפרתי את זה פה. אז אפשר לדעות מה, סיפור יפה. הייתי פה בדי אישי. די אישי, אתה יודע איפה זה אישי ריק? אם אני נוסע בתוך בית לחם, אז כן, בצד השני, איפה שהיום, הכביש העוקף, יש פנייה לבית לחם. כשאתה עובר את המנהרות, ויש צומת לביתר עילית בצד ימין, אז בצד שמאל אחורה, אתה חוזר לבית לחם. שם זה בעצם דהי, שזה מחנה פליטים גדול, ואיש אמר בבעיות, שם פעם ישב גדוד של הצבא. ועשיתי שם מילואים בדהי. זאת אומרת, היינו אחראים על גזרת גדוד אחד, 140 תותחנים.